שלום לכולם, שיעור פרשת נוח. ונוח מצא חן בעיני השם. המילה חן, אם נהפוך את המילה חן נקבל נוח. מבואר בחסידות שהתיבה שנוח בנה היו בה כל החיות, ולמרות שהיו בה כל החיות ושאו בה בכל זמן שהמבול היה, הם לא הזיקו ולא הריעו זה לזה. למה הם לא הזיקו ולא הריעו? כי היה באור פנימי. האור הפנימי היה מהשם. אומרים שסוכות זה אור חיצוני, מבחינת מקיף חיצוני, ובתיבה של נוח היה אור פנימי, שבגלל האור הפנימי הנוכחי שהיה שם, אחרת לא הזיקו אחד לשנייה. זה מצוין שנוח, לפני זה מצוין שנוח שהוא בנה את התיבה, אז הוא בנה אותה במרכז היישוב. הוא לא בנה אותה אי שם באיזשהו מקום נידח, אלא במרכז תנועה של אנשים, איפה שיש תנועה של אנשים. למה הוא עושה זאת? כדי שיראו כולם, ואולי אם הם יראו אז הם יוכלו לחזור בתשובה. וגם הקדוש ברוך הוא עשה חסד, ומשך הזמן שנוח בנה את התיבה זה 120 שנה. זה משהו עצום. זאת אומרת, עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן המון המון זמן תחזור בתשובה, 120 שנה. דרך אגב, גם שהמבול התחיל, הוא לא התחיל בצורה, באופן שכזה שישר ירד גשם חזק מאוד, אלא ירד בהתחלה טפטוף, ולאט לאט ככה הגשם מתחזק. גם כן במהלך ירידת הגשם הקדוש ברוך הוא ציפה שאולי יחזרו בתשובה ויחזרו לדרך הטוב. מה זאת אומרת התיבה? אז התיבה, נכון שנוח בנה תיבה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו גם כנס אתה אל התיבה. זאת אומרת שתיכנס לתוך התיבה של הפסוק של התורה. כנס בעצמך, ולא רק שאתה תיכנס לבד, אלא תכניס גם את כל אנשי ביתך וילדיך. ילדים זה גם המשמעות של ילדים, זה גם ברוחניות. מישהו שאתה משפיע עליו רוחניות, הוא הופך להיות ילד שלך. אז גם אותם תכניס לתיבה. זאת אומרת, את כל הנפש שעשית אי פעם תכניס לתיבה. תכניס אותם לתוך התורה, לתוך התיבה שהיא עקרונית, שמישהו חושב על זה, אז יש את כל העולם. הוא מכניס את עצמו דווקא לספר התורה ודווקא לכתיבה של הקדוש ברוך הוא שהוא כתב את ספר התורה. זאת אומרת שהוא מצמצם את עצמו כביכול, אבל משם הוא רואה את כל העולם בצורה אחרת. דווקא מתוך התיבה כל העולם נראה לו פתאום הרבה הרבה יותר טוב והרבה יותר נכון. אז גם אנחנו צריכים לקבל מזה, עכשיו נדבר אליכם בצורה ישירה, שגם אנחנו צריכים כל הזמן להכניס את עצמנו לתיבה ולהכניס גם את האנשים סביבנו לתיבה. פגשתי פעם חסיד אחד של הרבי מלובביץ', שהוא אמר שתמיד לפני שהם היו מתחילים לפתוח בשיעור או באיזה התוועדות או כל דבר שהוא, תמיד קודם כל דבר תורה. זאת אומרת שהכל יתחיל קודם כל מהתורה. גם הרעיונות הכי גבוהים, הכל מתחיל מהתורה. זה נקודת העוגן שלנו. והמים שהגיעו לתיבה הם מסמלים באיזשהו מקום את התארה. המים באו לתאר את האדמה אחרי שהאדמה הושחתה. איך האדמה הושחתה? הרי כל מין השתמש בלא במינו. וזה ישחית את האדמה. המים, אגב, גם מסמלים את העניין של המקווה, זאת אומרת, תארה של מקווה, וגם באיזשהו מקום, אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו היום, המים מסמלים את התרדות, תרדות הפרנסה, כל מיני תרדות שאדם עובר בעולם הזה. והמטרה היא לא להגיע למצב שהתרדות סוחפים אותנו במבול, אלא אנחנו נמצאים בתוך הטבע. למרות כל התרדות, אנחנו נמצאים בתוך התורה, בתוך הטבע. יש איזה דיאלוג מאוד יפה בין שני חכמים בזוהר, שאחד שם אומר לשני, אני רוצה להכיר את הזכות של התורה, לזכות של ההלכה, לקבל מזה זכות. זאת אומרת, ככל שבאדם יותר מכניס את עצמו להלכה, אפילו באמצע היום, כל התרדות, מכניס את עצמו להלכה ולתורה, הוא מקבל זכות. השכל נהיה זך, השכל עצמו נהיה זך. מה אפשר להגיד על היונה? הרי נוח שלח בהתחלה את העורב, והעורב היה יוצא ושב, הוא רק יצא וכבר הוא שב. יש הסברים במדרש למה בעצם הוא ככה התנהל, אבל היונה, מה שאומר שזה יכול להיות גם יון, זה יכול להיות זכר, כי הרבה פעמים משתמשים בשם יונה דווקא גם על זכר וגם על נקבה. יונה הלכה ואפה רחוק והביאה בפיה עלה של זית. אז אפשר לחשוב עלה של זית, זאת אומרת, אם תחשבו בהיגיון, זית הוא לא עץ כל כך גבוה. יש עצי אקליפטוסים, יש ברושים, יש הורנים, יש כל מיני עצים. דווקא מזית, דווקא עץ זית, דווקא מעץ שהוא יחסית לא כל כך גבוה, אבל היונה, זה שהביאה מעץ זית, דווקא מעץ זית, היא סימלה משהו בזה. עקרונית, יש פה שני דברים שהיא סימלה. א', סימלת העניין, את האמירה שלה לנוח, שכשאתה יוצא החוצה, תלך אחרי השמן. זאת אומרת, תיקח את הזית ותעשה שמן, ששמן מסמל חוכמה וסוד ופנימיות התורה. ודבר שני, רש"י מסביר שהיונה, בזה שהביאה זית, היא אמרה בעצם שיהיו מזונותיי מרורים כזית ולא מתוקים מידי אדם. זאת אומרת שהיא תוכל לאכול מרורים כזית מהקדוש ברוך הוא, שלא תהיה לה תלות בבני אדם. בכל אופן, אם חושבים על נוח באותה פרשה, אז נוח זה גם על שם שהוא עשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ומה זאת אומרת נחת רוח? שהרוח עצמה נוחתת על אותה נפש שעושה רצון השם. יש פה שני מושגים שהם רוח ונפש, אני לא רוצה להיכנס עכשיו אליהם, אבל זאת אומרת, יש הרבה נפשות, אבל הרוח השם נוחתת בסופו של דבר על אדם שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שאז הקדוש ברוך הוא מרעיף את רוחו על אותו אדם. הרבה פעמים מוזכר בשמואל א', שמואל ב', ותצלח עליו רוח השם. על דוד המלך כתוב. זאת אומרת שככל שאדם מתקדם בפנימיות, ברוחניות, אז יש עלייה בדרגה. יש ממש עלייה ברוחניות שגם הפנימיות שלו משתנה. עכשיו, ידוע שכשנוח היה בתוך הטבע, הוא היה מאכיל את כל החיות רק בסוף, אחרי שהוא היה מאכיל את כל החיות, הוא בעצמו היה אוכל. הוא היה מאוד תרוד בעניין הזה של להאכיל את החיות ושכולם יאכלו. ידוע שפעם גם הארי כעס עליו שהוא איחר במזונותיו, והיה שם, הייתה שם איזושהי חיה שקראו לה אכול, ואותה חיה היא סיפור עליה שנוח רצה להביא לה את האוכל, ואותה חיה אמרה לא, אני לא רוצה לאכול. אז נוח אמרה, למה את אוכלי? מה הסיבה? למה אתה לא אוכל? אז היא אמרה, לא, אני רואה שאתה כל כך טרוד בעבודה להכיל את כל החיות, ועד זז, עד שמגיע זמן האכילה שלך אתה כל כך מתעייף, אני מעדיפה שאני לא אוכל להם. ובאמת היא לא אכלה, ואומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לה חיי נצח על כך שהיא באמת לא רצתה להטריד את נוח מטוב ליבה. דוע גם שהקדוש ברוך הוא לא הביא את המבול אלא רק אחרי שכל הצדיקים נפטרו מהעולם, וגם אחרי שישבו עליהם שיבה. יש סיפור מאוד יפה, משל יפה בזוהר, על כך ש ארגנן שיש לו גינה, והוא מסתכל על הגינה שלו והוא אומר, נו, אני רוצה לחרוש את כל האדמה. למה? כי הוא רואה מלא קוצים. ואז פתאום צד העינו הבחין בכמה ורדים יפים, ואז הוא מסתכל על הורדים והוא אומר, לא לא, אני לא ארוס את הגינה, אני אמשיך להשקוט אותה. אז מסבירים שזה משול הקדוש ברוך הוא בעצם הגנן, שהגנן בעצם רואה את הצדיקים שהם הורדים והפרחים היפים, וכשהוא רואה אותם ולמרות שיש הרבה קוצים, הוא מחליט לא להרוס את הגינה אלא להמשיך להשקות בזכות אותם ורדים ופרחים יפים שמשולים לצדיקים. וזה אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא, שיש לנו באמת צורך כשיש צדיק צריך לשמור עליו, צריך באמת להתפלל שהוא יחיה, כי באיזשהו מקום מגן על הדור. אחרי המבול יש כמובן זה סיפור של שם יפת וחם, שנוח בסופו של דבר לא מקים לו לא שותל עצי זית אלא מקים קרם, שותל קרם. באותו קרם, אחרי שגדל הקרם, הוא שותה גם יין, הוא משתכר, ואז חם בא וכתוב שהוא לא חיסה אותו, ואילו שם ויפת כתוב שהם כיסו אותו, אבל לא כתוב שהם כיסו אותו, שהוא כיסה שם ויחסה שם ויפת. זאת אומרת ששם היה דומיננטי פה ואילו יפת היה אחריו. בגלל זה שם, שהוא אבי אברהם, אבי יצחק, יעקב, כולנו בעצם, כל היהודים מגיעים משם, כל כך בורח על זה, כל כך הקדוש ברוך הוא כל כך בירך אותו על זה, בגלל העובדה שהוא חיבל את אבא שלו. ולא רואים פשוט כמה זה חשוב באמת הנושא הזה, העניין הזה, כיבוד הורים. אחרי המבול מה שקורה, אנשים עוברים כמה דורות, ואז הם מקימים את העיר, הם מקימים איזה עיר, והם אומרים בואו נבנה עיר ונבנה גם מגדל, אבל נבנה מגדל גבוה כך שמכל מקום יוכלו לראות אותנו. ואותו מגדל גבוה שהם בונים, זה גם הרבי מלובביץ' אומר ש לקחת את המעשה הזה דווקא לכיוון חיובי, זה בגלל זה כשמקימים עיר אז צריך לדאוג שהמקום הכי גבוה דווקא יהיה בקדושה, דווקא שדווקא במקום הכי גבוה שיהיה בית כנסת. אבל הם החליטו לבנות איזשהו מגדל ככה שיעיד על על השם שלהם, על הגודל שלהם. היה חשוב להם העניין שיקימו שם בכלל בעולם, ועל ידי השם הזה הם לא ייעלמו. אבל מה אפשר לראות באמת, שהרבה פעמים אנשים דואגים שהשם שלהם יישאר לנצח, והם לא חושבים על הנקודה שבעצם בן אדם הוא חי פה תקופה מסוימת ואחרי זה הוא נפטר, הוא לא... כמה זמן כבר השם יכול להחזיק? אז והשם תלוי דווקא באהבת השם. זאת אומרת, ככל שבן אדם יותר קשור לקדוש ברוך הוא, ככה הוא צריך בעצם שהשם שלו יגדל עקב זה שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, לא עקב זה שהוא בונה לעצמו שם את שמו שלו. זה כמו עבודה זרה בעצם. אז הקדוש ברוך הוא כתוב, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ואומר השם, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אז פה אז ממשיך פסוק זין, אבא נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ויפת השם אותם משם על פני כל הארץ והחדלו לבנות העיר. וכן קרא שמה בבל, כי שם בלה על השם שפת כל הארץ ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ. אז באמת מפה גם לומדים משהו, למרות שזה בשלילה. סך הכל מה הקדוש ברוך הוא אומר? שאם קבוצה של אנשים מתאספים, אז הם יכולים להגיע למה שהם רוצים. לא יפצר מהם כלום, אי אפשר למנוע מהם להשיג שום דבר. ואת זה אפשר לקחת דווקא לכיוון החיובי. ידוע סיפור על האריזה. האריזה לקדוש, היו לו תלמידים שנקראו גורי ארי, והוא אסף אותם בצפת. אחד התלמידים שלו, שמו היה רבי חיים ויטל, שהגיע אליו מדמשק. וכשהם הסתובבו סביבו ודבקו בו, האריזה רצה להגיע למציאות שכזו שהוא מתקן את כולם, מלמד אותם שעות על גבי שעות תורה, ועל ידי זה לתקן את הנפשות שלהם ואת הנשמות שלהם. ובאמת כל כך נהנו מהרב שלהם, והם הסכימו להגיע למציאות שכזו שכולם התאחדו בבית אחד, וכולם יגורו בבית אחד והם ילמדו מהבוקר עד הערב, וכל אחד יקבל איזה פינה ככה של חדר עם האישה, ואף אחד לא יצא מהבית עד שהם לא יפסיקו ללמוד. ובאמת המטרה הייתה באמת לעשות דברים מופלאים, להגיע למציאות שכזאת שהיא תהיה מאוד מאוד עוצמתית, ואולי בעזרתה גם השיח יתגלה. מה שקרה שם זה ששתי נשים התחילו לריב שם בין התלמידים, ואז המריבה עברה לגברים, ואז העניין התבטל. יש את זה בסיפורי האריזה, תקראו, שזה גרם לכך שיצר קטרוג בשמיים, וגם האריזה נפטר אחרי תקופה מסוימת בגלל מה שקרה. ואנחנו רואים בעצם ש אפשר לקחת את זה גם לכיוון חיובי, להתאחד כמה של ככל שיהודי מתאחד יותר עם הזולת, הוא ממש יכול להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות. רבי גם אומר, מספיק שיהיו 10 איש שירצו את המשיח וילמדו ויכוונו את כל המהות שלהם לכך שהמשיח יתגלה, לא יפסיקו וימשיכו ויתמידו בזה בחוזק ובאומץ ובעוצמות גדולות, משיח יתגלה. רבי אומר אפילו 2 שיעשו את זה. ככה שאנחנו רואים את העוצמה הגדולה שכשאדם מתאחד. יש איזה סיפור גם שהרבי באו אליי קבוצה של יהודים, אז הוא אמר להם שהם הקימו איזה אגודה של יהודים. אז הרבי אמר להם, תשמעו, זה לא מספיק שאתם מקימים אגודה של יהודים, אלא יש צורך שגם אותה אגודה יעסקו ביהדות עצמה. זאת אומרת, זה לא מספיק שכמה יהודים מתאחדים, כי זה יכול להיות ייחוד, אבל שאין לו משמעות לגבי קידום היהדות. והרבי מזכיר שצריך, שהקבוצה הזאת צריכה לעסוק דווקא ביהדות. זהו, פחות או יותר הסיפור. בכל אופן, יש גם את העניין של משהו קטן שרציתי להזכיר לקראת הסוף, לגבי הקשת. אומרים שהקשת היא מסמלת את זה שהמבול, שהקדוש ברוך הוא עשה ברית עם, עם העולם, שהוא לא יביא את המבול שוב. ואנו רואים שיש אמרה כזאת, שכשרואים קשת זה לא הכי, זה לא הכי טוב. זאת אומרת, שיהודי רואה קשת צריך לבדוק מעשיו, כי צדיקים באמת לא היו רואים את הקשת אף פעם בחייהם. ידוע לרשב"י שאף פעם הוא לא ראה את הקשת בחייו. שדורו של הרשב"י היה כל כך מדושן בתורה ומעשים טובים. אומרים שכל הדור של הרשב"י היה דור מאוד טוב בזכות הצדיק, כי הצדיק, היכולת שלו, הקיום שלו, הוא יכול להעלות את כל הדור לקדושה יותר גבוה ויותר גבוה. על ידי זה שהוא מתקדש ועולה בקודש, הוא מעלה בעצם את כל הדור שלו, וזה תלוי גם בעוצמת הצדיק. אז אומרים שרשב"י היה אחד הצדיקים שלא נראה קשת בימיו. וזה, יש עוד הרבה דברים שאפשר להגיד על פרשת נוח. בחרתי פה להגיד את הדברים הנורחים, ותקווה שירמו נחת רוח לשומעים ושמחה רבה בלב השומעים. אז יחי המלך המשיח.